שאני באמת גדלתי עם זכויות ואפשרויות שלהרבה אנשים במדינה אין. זה לא אומר שסיימתי קורס טייס בחסד ולא בזכות, זה לא אומר שלא עבדתי קשה כדי להגיע לאן שהגעתי, אבל כן נולדתי בתנאי פתיחה טובים יותר משל הרבה אנשים במדינה. האם זאת סיבה לבוא ולעשות רפורמה במערכת המשפט שתפגע דווקא בזכויות של אותם אנשים הכי חלשים? כמובן שלא. האם זה מייצר זעם ותסכול שקל מאוד לתעל אותו בפייק ניוז ולגרום לאנשים אחר כך ללכת ולחשוב ששינוי מערכת המשפט יציל את כל הבעיות שלהם בחיים? כן, ואנחנו רואים את ההשפעה של הסיפור הזה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבלי שבוע, גיא רולניק. שמענו בפתיח את שירה אטינג, טייסת מסוקי קרב במילואים, שהודיעה שהיא לא מתייצבת למילואים אם ההפיכה המשפטית עוברת. שלום שירה.
אהלן.
אז בוא נתחיל קודם כל שירה עם האירוע הבא. לפני כמה שבועות את מתייצבת בהפגנה די קטנה של פחות מ-200 איש, ליד הבית של שר החינוך יואב קיש, שהוא גם בעברו טייס בחיל אוויר. את לוקחת את המיקרופון ליד ומודיעה לו, מודיעה לציבור.
כבוד השר, אני רוצה להמשיך את חיי כמו שהם. אמא, אזרחית פעילה, שומרת חוק, משלמת מיסים ומתנדבת למילואים. ביום שבו הרפורמה תעבור, אף אחד מהם לא יתאפשר. לא אוכל לעשות יותר מילואים, כי זה נגד צו מצפוני לשרת צבא של מדינה שאינה דמוקרטית.
אז תספרי לי על הרגעים האלה שבהם את מחליטה להגיד דברים כל כך קשים, כל כך חסרי תקדים.
אז בגדול אני כבר מאז שהודיעו לרפורמה, בגדול בתקופה נוראית בחיי, לא ישנה טוב בלילה. אני חושבת שכל מי שמפנים את ההשלכות של באמת מה הרפורמה הזו עוברת, לא יכול לישון טוב בלילה, מי שכן או מכחיש או מדחיק. אני ברמה האישית, בכל אחד מהטיקטים בחיים שלי, אפגע משמעותית אם הרפורמה תעבור כאישה, כטייסת במילואים, כמשקיעה בעון סיכון, וכנשואה לאישה שהבת המשותפת שלנו היא בעצם לא אני ילדתי אותה. בעצם אני לא אוכל לחיות את החיים שלי כמו שאני חיה אותם היום, ומאז אני בדרגות שונות נאבקת ברפורמה. עכשיו, לצד זה, החשיפה הציבורית היא כן מקום שאני מכירה אותו, אבל אף פעם לא מקום נוח. אז עד הבית של קיש בעצם, הייתי די מאחורי הקלעים, עד שהתקשרו אליי בבוקר ואמרו לי, תקשיבי, יש הפגנה מול הבית של קיש, עוד טייסים מבצעים הולכים לדבר שם, עוד טייסים פעילים בעצם, חשוב שישמע קול של אישה, ובואי תדברי. התלבטתי והחלטתי שזה ממש לא הזמן לשתוק, אני אלך ודבר, והכל כמובן מהרגע להרגע, כתבתי את הנאום שעה לפני שדיברתי, עשיתי קצת עריכות במונית בדרך, ושם פשוט הלב שלי דיבר אליו. ואמרתי, הייתה אז, זה היה לפני המבול של עכשיו, של כל המכתבים וכל מה שראינו עם הטייסות האחרות בחיל אוויר, ועוד טייסים שעשו כל מיני אקטים אמיצים. ואני פשוט אמרתי, למה נראה לו שהצבא ימשיך לתפקד כרגיל אחת והרפורמה עוברת? זאת אומרת, יהיה פה משבר ערכי כל כך גדול. טייסים לא ידעו שמי שנותן להם פקודות, הפקודות האלה הן ראויות. בכלל יהיה משבר חוקתי, זאת אומרת, אנחנו לא נדע אם בכלל לציית לממשלה או לבית המשפט, והם ממשיכים לדור.
את יודעת, הניתוח שהשמעת לנו עכשיו, שירה, הנחת העבודה בו, כל השאלות שאלית, הנחת העבודה בו היא שהציבור, או חלק גדול מהציבור, או טייסים, מבינים בדיוק על מה מדובר, ויש להם דעה מיודעת ומגובשת. כמי שמתעסק בנושאים האלה הרבה מאוד שנים, אני יכול להגיד לך שרוב הזמן הציבור לא מתעניין בדברים האלה, בשאלות החוקתיות ובקרבות בין פוליטיקאים על הפרדת רשויות. אז את מניחה שכולם, או חלק גדול מהשחקנים הרלוונטיים, שותפים לידע, להבנה ולדעה שבאמת מדובר ברגע שבו ישראל חדלה להיות דמוקרטיה, הופכת להיות דמוקרטיה כקליפה ריקה ולא דבר מהותי. לא כולם מרגישים ככה ולא כולם מבינים את זה. כולל אני מניח גם הרבה מהאנשים שמקיפים אותך.
נכון. אני חייבת להגיד שגם אני לא מומחית לענייני משפט, לא הייתי בקיאה בפרטים של איך הפרדת הרשויות בארץ עובדת, על יתרונותיה וחסרונותיה, אבל אחת והרפורמה קרתה וראיתי יותר ויותר גופים מקצועיים מתנגדים אליה, אז אמרתי, רגע, שנייה, יש פה משהו שצריך להבין אותו לעומק, כי יש פה אירוע גדול, שאי אפשר לעמוד מנגד ולשתוק. ובסוף זה לא שעשיתי דוקטורט, זה לא שקראתי שלושה ספרים. אני חושבת שהיכולת של כל אזרח לחנך את עצמו בפרטים הקריטיים והחשובים, היא ממש קיימת ונגישה כיום. מפודקאסטים ועד חוקי בית ועד חברים שמבינים יותר ולהתקשר ולדבר איתם, תמיד אפשר להעמיק עוד, אבל אנחנו בסיטואציה שבה להיות במקום שאתה אומר, אני לא מומחה אז אין לי דעה, זה פשוט לא מוסרי. ואני חושבת שבסוף כשאתה מסתכל לעומק ומבצע את כמה צעדים האלה שאמרתי לעשות, התמונה היא די בהירה. ברור שרפורמה למערכת המשפט יכולה לעשות טוב, ברור שבעבר נעשו עוולות ונזקים, שמאז גם הרבה מהם שונו, אבל ברור שיש חוסר אמון בחלק גדול מהציבור וצריך לפתור את הבעיה הזאת. ולצד זה ברור שהרפורמה הזאת היא לא קבילה בשום קנה מידה. ואתה לא צריך להיות דוקטור לפיזיקה כדי להבין שפסקת התגברות ב-61 היא מסוכנת ומבטל את הרשות השופטת, או שמינוי פוליטי של שופטים הוא יחרב את המערכת בגדול מההתחלה ועד הסוף. אז אני באמת קוראת לכל מי שמרגיש שהוא לא מספיק מבין לעשות הכמה צעדים הפשוטים האלה ולפתח דעה, והיא גם יכולה דעה שתומכת ברפורמה. אבל חייבים להבין איפה עומדים אל מול הסיפור הזה.
טוב, אנחנו מיד נדבר בהמשך על מהי מקורות האינפורמציה של אנשים, והאם באמת אנשים מעוניינים בעובדות, או שהם רק מעוניינים לחזק את דעותיהן הקדומות. אבל לפני שנלך לשם, אני עדיין רוצה לחזור לרגע הזה שאת עומדת מול ביתו של יואב קיש ומודיעה לו, ואת יודעת שמצלמים, וזה עולה לרשתות, את מודיעה לו שאת מפסיקה לעשות מילואים אם זה עובר. אני רוצה להבין את ההתלבטות, הרי גם יש גם סיבות לא לעשות את זה, כי הרי יש גם ערכים שעליהם גדלת בבית שלך ובצבא, לא פחות משמעותיים, שאם קוראים, אז באים. וסרבנות שירות זה לא דבר שחשבת לעשות אותו. אז אני רוצה קצת להבין מה היה ההתלבטות, מה הייתה הדילמה, מה היו הפחדים אולי.
אז התלבטות קיימת. היא קיימת אצל כולם, גם אצלי. ואני יכולה להגיד שבחיים שלי לא חשבתי בכלל שאני אהיה בפוזיציה שמדברת על להפסיק לעשות מילואים ברצוני בגלל משהו שקורה במדינה. אני בסך הכל בן אדם שיש לו דעות.
את אוהבת לעשות מילואים.
אני מתה על זה. אני עושה את זה פעם בשבוע, שבועיים. חשוב לי להיות בבית ספר לטיסה, חשוב לי שאישה תהיה בבית ספר לטיסה. אני אוהבת לטוס, אני אוהבת להדריך טיסה, זה חלק מהזהות שלי. ובאמת אני רואה את עצמי עושה מילואים עד גיל הפרישה, למרות שיש אנשים בחיים שלי שפחות מרוצים מזה, שזה מה שאני עושה. וזה באמת נורא מעמיס על החיים. ואני חושבת שיש סיבות טובות ללא לצאת בקריאה שיצאתי בה. ביניהן, העניין של לערב צבא ופוליטיקה, והעובדה שזה נכון שאם היום אנחנו שולפים את קלף המילואים, בעתיד בכל ויכוח, סביר להניח שאיזשהו צד ישלוף את הקלף הזה שוב. ולכן אני חושבת גם שצריך ומותר להשתמש בו רק אחת בחוקי המשחק משתנים. וזה בעצם מה שקורה פה. עכשיו אני אגיד גם דבר שהוא אולי קצת יותר מורכב, זה לא כל כך משנה גם אם לא הייתי אומרת האמירה הזאת, כלפי עצמי, לא כלפי חוץ, בגלל שגם אם לא הייתי אומרת אותה, אחת והרפורמה הזו עוברת, ובית המשפט לא מקבל אותה, אנחנו נכנסים לכאוס, שגם הרמטכ"ל וגם חיל האוויר צריכים להחליט למי הם מקשיבים. ככה שבכל מקרה, כל אחד מהטייסים או משרתים האחרים במדינה, היו צריכים להחליט מה הם עושים ואם הם באים למילואים, ולרוב האנשים לא קל בכלל להחליט מה הם עושים בסיטואציה כזו. ויותר מזה, אני בכלל לא יודעת אם יתנו לי להמשיך לשרת. זאת אומרת, בעיניי, אחד הדברים הכי מהירים שיקרו אחת והרפורמה עוברת, זה חוק ביטול בגץ אליס מילר. ותודה שירה ושלום.
כן, אז ברעיון שהיה בערוץ 12, נדמה לי, נשאל שמחה רוטמן ספציפית על בגץ אליס מילר, ובאמת אחת ההתבטאויות, היו לו הרבה התבטאויות מדהימות.
מה שבטוח אני לא רוצה שהוא יעשה, שהוא יגיד, היא נראית כמו הבת של השכן שלי. מגיע לה, היא נחמדה, בוא ניתן לה.
ככה אתה חושב שהחליטו?
ודאי.
מה הרגש שראית שאומרים שאליס מילר התקבלה כי היא נחמדה?
זה אמירה שבגדול היא שומטת את הקרקע מתחת לזהות שלי במדינה הזאת. אני יודעת שהחיים שלי השתנו בזכות הבגץ הזה. אני יודעת שגם נשים שלא הלכו להיות טייסות או לא הלכו... הבגץ הזה בעצם פתח את כל תפקידי הלוחמה בארץ בפני אנשים. אז גם נשים שלא היו לוחמות בצבא, זה בעצם שינה את החיים שלהם. זה שינה את המעמד של הנשים במדינת ישראל. זה גם הספך את היחידות הצהליות שבהן יש נשים בגדול לטובות יותר. זאת אומרת, תשאל היום את מפקד חיל האוויר מה הוא חושב על שילוב נשים, הוא יגיד לך שהוא תומך והוא מחפש איך לעשות את זה בצורה יותר נרחבת. ואני כמובן תומכת גדולה של הסיפור הזה. ואין לי ספק שאת הבגץ הזה, שהוא בגץ שנלמד במיטב הפורומים וכתוב בספרי ההיסטוריה, זה בגץ שכל כך הרבה מחשבה וכל כך הרבה ערכים נמצאים מאחוריו, שלבוא ולבטל אותו במין אמירה רדודה שלי, פשוט הייתה נחמדה, לבטל את כל המשמעות שמאחוריו, באטימות רגשית כזאת. אני מדמיין את העתיד שלי, ואני אומרת, מה עוד צפוי לי כאישה במדינה הזאת?
שאת שומעת את שמחה רוטמן אומר את זה על טייסות ועל בגץ, את מרגישה שהוא מייצג את עצמו, מייצג קבוצה קטנה באוכלוסייה, או שאולי את חוששת, שאולי הוא פה להרבה מאוד אנשים, שאנחנו לא עירנים לזה שזה מה שהם חושבים.
חייבת להגיד לך שאני לא מספיק יודעת. זאת אומרת, ברור לי שהוא לא מייצג רק את עצמו, והוא פה לקבוצה שחושבת שנשים צריכות לא להיות בצבא. יש קבוצה כזאת אפילו יחסית קולנית, אני לא זוכרת מה שמה, אבל שממש פועלת כדי להוציא נשים מתפקידי לחימה, אז אין ספק שהוא לא מייצג רק את עצמו. להגיד לך מה הגודל של הקבוצה הזאת באוכלוסייה, אני לא יודעת.
יצא לך להתעכל באופן אישי, לא הערה כזאת שהיא קיצונית אולי, אבל בתגובות מהספקטרום הזה, מהעולם הזה?
יצא לי להתעכל בקורס טייס בטייסים של הדור של פעם, שהיה להם קשה להתמודד עם זה שיש נשים בסביבה המקריסית הזו.
איזה אמירות שמעת?
את אחלה, אבל נשים לא צריכות להיות טייסות. היו כאלה אמירות. זה היה ממש ממש אמירות היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.
כלומר, אלבונות ממש לא חטפת.
לא, אלבונות לא.
בחיל אוויר.
אני כן חושבת שחיל אוויר מבחינתי נמצא ממש בווקטור של שיפור בסיפור הזה. זאת אומרת, זה החיל באמת נורא, נורא גברי ומצ'ואיסטי, ומהרגע שנכנסו אליו נשים משנת 95, ועד היום הוא עבר כברת דרך מאוד 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 מרשימה. אז האמירה של רוטמן בהיבט הזו של הקבוצה של האנשים שהוא מייצג, היא ממש בניגוד לווקטור התקדמות הזה מעיניי.
אז את בת 36 ועברת הרבה דברים והיית בהרבה תפקידים, בכירים, והיית גם, היה לך התנסות בשירות הציבורי, עשית הרבה דברים, אבל היה גם רגע אחד לפני הרבה שנים שהיית הבת היחידה שסיימה קורס טייס מתוך 50 בנים. אני מניח שזה אחד הרגעים היותר משמעותיים בחייך. הרגע הזה שבו הבנת שאולי לוקחים איך את הזהות הזאת, שהרוטמנים התחילו לצבור דומיננטיות, היית מכניס, נכון לרגע זה, זה אולי אחרי הרגע שעברת קורס טייס, אולי אחד הרגעים המשמעותיים?
כן. אני חושבת שאנחנו נמצאים בקו פרשת מים, לא רק אני חושבת, זאת אומרת, רוב מובילי המחאה מדברים על הסיפור הזה, שאנחנו בקו פרשת מים היסטורי בחייה של מדינת ישראל, נלחמים, אנשים שנלחמו בכל מלחמות ישראל אומרים שזאת המלחמה הכי חשובה על הבית, אולי אפילו ממלחמת יום כיפור שהייתה מן הסתם טרום לידתי. ואני חושבת שלא מספיק אנשים מבינים את זה. זאת אומרת, אני חושבת שהמחאה שאנחנו רואים ברחובות היא מדהימה, היא לא פחות ממדהימה, היא מרגשת, אנחנו רואים את כמויות האנשים ההולכות וגדלות. אני חושבת שמי שבא פעם אחת להפגנה משם רק מגיע יותר ויותר. ואני חושבת שהאנשים שעדיין נשארים בבית, הם אותם אנשים שלא מעזים עדיין להסתכל על הסיפור הזה בעיניים פקוחות, ולהגיד לעצמם, אחת והסיפור הזה עובר, אין מי שיגן על הזכויות שלי, ולא משנה מי אני.
כן, אני בטוח שחלק לא מבוטל מהציבור, ולא רק אלה שתומכים ברפורמה, גם אלה שמתנגדים ברפורמה, חלק מהם מקשיבים לך עכשיו, הם מזדהים עם רבים מהדברים שאמרת, אבל הם אומרים, גיא, שאותו אנחנו כבר מכירים כי אנחנו שומעים את הפודקאסט, ועכשיו גם שירה, הם פשוט היסטריים. זה לא באמת יקרה. כאילו, העולם מתקדם קדימה. לא ייתכן שיקחו מאיתנו את כל הזכויות האלה. לא ייתכן שבישראל תהיה דיקטטורה? מאין לקחת את הביטחון שבאמת אנחנו בסכנה ברורה ומיידית לדברים האלה?
אז יש לי כמה תשובות פה. קודם כל, אני מאוד מקווה שאני טועה ואני היסטרית, הלוואי. אבל אין לי את הפריבילגיה לצאת מנקודת הנחה שאני היסטרית, ולכן עד שהסיפור הזה לא נעצר, אני נאבקת. זה אחד.
אני מתאר לעצמי שנשאל בחיל אוויר, לא יגידו ששירה אטינג היא בחורה היסטרית.
לא, לא נראה לי. כן. זה לא, לא הסיפור.
את לא נראית לי גם כזאת. אז ההיסטריה היא מאוד ספציפית ומאוד...
היא ספציפית ואני לא זוכרת.
ועד היום בעצם התעניינת מעט בפוליטיקה. כלומר, זה לא שאת, כלומר, זה פעם ראשונה שאת מתעוררת עם תחושה כזאת קשה.
כן. בהחלט. ושוב, בחיים לא חשבתי להפסיק לעשות מילואים וכו וכו, אז זה באמת רגע שהוא חריג בזמן ובנוף. הדבר השני, ואנחנו יכולים להיות, להודות, בתור אזרחי ישראל, להודות להיסטוריה בהיבט הזה, היא שאנחנו רואים מדינות סביבנו שקרו בהם דברים דומים. אני חושבת שאם הונגריה, פולין, אפילו טורקיה לא היו עוברות התהליכים שהם עברו, היה לנו מאוד קשה לדמיין שמצב כזה קורה. אבל הנה, הם עברו אותם, ואנחנו ממש בפלייבוק הזה, ואנחנו רואים את יאיר נתניהו מבלה אצל אורבן, אז הקשרים האלה הם קיימים. והדבר השלישי, היא שכל הסיפור הזה של המהפכה, הוא לא קורה בוואקום. זאת אומרת, אחת, אני זוכרת את עצמי אפילו, אומרת, אחת והממשלה הזאת קמה, אמרתי לעצמי, שירה, תני לזה זמן, תראי איך הממשלה פועלת. אולי היא תפעל בדרכים שישפרו את המצב. בואי נראה מה קורה. ומהר מאוד ראינו הרבה מאוד דגלים אדומים בקצבים מסחררים של מהלכים, שאני אומרת, אם ראינו את הדברים האלה, ראינו את קארי מנסה לסגור את כאן, וראינו את ההפרדה של הצבא שצריכים לדווח לגלנט ולסמוטריץ' שאיפה נראה דבר כזה. וראינו את הרפורמה שמתקדמת בקצב מסחרר. אז אני אומרת, אנחנו לא נמצאים פה באיזושהי ממשלה ערכית שמנוהלת בצורה טובה, ועכשיו פשוט הרפורמה הזאת באה. הרבה מאוד גלים אדומים כבר עלו. כשרוטמן מדבר ככה על שירות נשים, אני אומרת לעצמי, צריך להיות ממש מנותק מהמציאות, כדי לא לחשוב שאחת והרפורמה עוברת ומבטל שירות נשים בקרבי.
את יודעת, יש אנשים שמסתכלים על כל מה שהממשלה הזאת עושה, ואומרים, טוב, מדובר בחבורה שהיא קורת כוח, מושחתת, משיחית, עם ראש ממשלה שמנסה להימלט מהדין. אבל יש אנשים שאומרים חלק מהדברים האלה, אבל גם מנסים להבין את הצד השני. את יכולה גם, יש לך איזו הבנה או אמפתיה מסוימת לחלק מהאנשים שדוחפים את הדברים האלה ומנסה להבין מאיפה הם באים?
כן, התשובה היא כן. אני גם חושבת שזה חשוב. אז אני מנהלת שיחות, יש לי משהו כמו 4 חברים, חברים / קרובי משפחה, שהצביעו לממשלה הנוכחית ואו תומכים ברפורמה. ויש לי דיונים נוקבים איתם. זה נורא קשה, זאת אומרת, יש כאלה שהחברות שלי איתם נפגעה, ממש נפגעה מהסיפור הזה, ויש כאלה שלא. ואני חייבת להגיד שיש מקומות בהם נפקחו עיניי. זאת אומרת, אני, גם קודם כל אחד הדברים שאני ממליצה, זה כן לנהל שיחות עם הצד השני, כי אני חושבת ש... גם במחנה שלנו וגם במחנה השני, הכי קל זה לעשות דמוניזציה ולשלול כל טיעון. ויש דברים שאנחנו צריכים לדעת שהצד שתומך ברפורמה בא איתם, ואנחנו צריכים להבין את הכאב הזה. זאת אומרת, אני רק היום, כשאני מרגישה כזה חוסר עונים, מבינה רגשית מה שאנשים בהתנתקות עברו. לא הצלחתי להבין רגשית את הסיפור הזה בעוצמות האלה. עכשיו, ההתנתקות והרפורמה זה, או ההפיכה, זה דברים שונים בתכלית. בהתנתקות לא היה עניין של, היה בעצם הסכמה של 3 הרשויות שהדבר הזה צריך להתבצע. ממשלת ימין אישרה אותה, בנימין נתניהו הצביע בעד, וכו, וכו, וכו. ובכל זאת, עקרו שם אנשים מהבתים שלהם. הם הרגישו שאין אף אחד שעוצר את הסיפור הזה, לא היה משאל עם לסיפור הזה. אז זאת אומרת, תחושתית, אני יכולה היום להבין אנשים שיהיו בסיטואציה הזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבינה שבמשך 10 שנים במדינת ישראל, השופטים לא ייצגו את הרבה חלקים מהעם. הם עדיין, אגב, לא מייצגים מספיק, למשל, את האוכלוסייה הערבית, ואין מספיק נשים שם, אבל... ונעשו תיקונים מאוד חשובים בזכות גדעון סער, וגם הילד שקד שהוביל למהלכים. אבל אני כן יכולה להבין הרבה שנים במדינה שבה היה ציבור שהרגיש שמערכת המשפט לא מייצגת אותו ולא תהיה שם לטובתו. אלה הדברים המרכזיים שאני יכולה להבין.
העניין של ההתנתקות קיים, אבל הוא קיים אצל קבוצה מובחנת ולא גדולה מאוד באוכלוסייה. העניין בבית המשפט העליון גם קיים, גם לא חלק גדול מהאוכלוסייה, אנחנו רואים את זה בסקרים, שואלים אנשים, אפילו היום, האם תיקונים בבית המשפט העליון זה דבר חשוב לכם? ואתה רואה, אנשים אומרים, מדרגים את יוקר המחייה ונושאים אחרים הרבה מעבר לדבר הזה. באמת, הנושא של שינוי הרכב בית המשפט העליון, הוא לא בער אצל חלק גדול מאוכלוסייה. מה כן בוער? תקני אותי מה שאת רואה. ההרגשה שיש פה קבוצה שהיא יותר פריבילגית וקבוצה שהיא פחות פריבילגית. זה בעצם הדבר שהציבור היותר רחב, משם באות הרגשות החזקים, משם, מזה שיש פה בחורות כמוך, נשים כמוך, טייסת בהייטק, אוקיי? ויש אנשים בישראל שאין להם, שהם פחות פריבילגיים, והם לא נמצאים במקומות, והם לא נמצאים ביחידות העילית, ולא נמצאים בהייטק. וזה, נדמה לי, קורה יותר היום את העם.
ללא ספק, אני מסכימה עם הניתוח הזה. אני גם אגיד שהרבה מהאנשים שבאמת הצביעו לגוש היום בממשלה, כנראה לא עשו את זה בשביל שתהיה רפורמה במערכת המשפט. הפערים החברתיים שקיימים היום במדינה, הם אחת הבעיות הכי גדולות במדינת ישראל. הממשלה שבשלטון, אני חושבת כבר כמה עשורים ברשות הליכוד, לא עשתה מספיק כדי למנוע את הדבר הזה, וזה נשגב מבינתי שאנשים בסוף בעמדות הכי חלשות ממשיכים להצביע לממשלה הזאת, ולמפלגות שבעצם משאירות את האנשים שלהם בעוני. אני חושבת שמוביליות חברתית היא אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים להילחם עליהם היום. אני פועלת חברתית לא מעט כדי שהדבר הזה יקרה, אם זה שנת שירות שעשיתי לפני שהתגייסתי בכפר נוער, ודרך עמותות שאני היום בוועד המנהל שלהם, שאת זה מקדמות, את הנושא הזה של מוביליות חברתית ושוויון חברתי, והכאב הזה של אותם אוכלוסיות הוא כאב אמיתי, ואני באמת גדלתי עם זכויות ואפשרויות שלהרבה אנשים במדינה אין. זה לא אומר שסיימתי קורס טייס בחסד ולא בזכות, זה לא אומר שלא עבדתי קשה כדי להגיע לאן שהגעתי, אבל כן נולדתי בתנאי פתיחה טובים יותר משל הרבה אנשים במדינה. האם זאת סיבה לבוא ולעשות רפורמה במערכת המשפט שתפגע דווקא בזכויות של אותם אנשים הכי חלשים? כמובן שלא. האם זה מייצר זעם ותסכול שקל מאוד לתעל אותו בפייק ניוז ולגרום לאנשים אחר כך ללכת ולחשוב ששינוי מערכת המשפט יציל את כל הבעיות שלהם בחיים? כן, ואנחנו רואים את ההשפעה של הסיפור הזה.
אני מתרשם, אולי אני טועה, שהכעס הגדול על אותן קבוצות פריבילגיות, הכעס הכי גדול הוא דווקא לא נמצא אצל השכבות הכי חלשות ואצל החרדים, אלא דווקא אל השכבות שיותר קרובות, אם נקרא לזה, לשכבות היותר פריבילגיות, שזה כמתחווי יד, אבל הם מרגישים שהם לא באמת יכולים. הם לא נמצאים שם ברובם, חלקם כן, לא נמצאים בהייטק, ששם פותח פערים עצומים, והם פחות ביחידות האליט, והם פחות במוקדי הכוח באקדמיה ובכל המקומות האלה. ושם דווקא הכעס אדיר. ואגב, אמרת נתונים, אז דווקא בתחום האי שוויון בישראל, בעשר השנים האחרונות הוא בירידה, בהשוואה שבמקומות אחרים. אבל הכעס הולך וגובר בישראל. אני חושב שההייטק הוסיף לזה לא מעט, כי באמת בהייטק בשנים האחרונות, היכולת לצבור הון ולהקים חברות ענק, באמת, בעיקר בשנים האחרונות, היה חסר תקדים בהיקפו. וזה רק הוסיף מלח על פצעים של הרבה מאוכלוסייה כאן.
כן, אז ניתוח מעניין. תראה, אני חושבת שקודם כל הייטק עכשיו, בעשור הקרוב, לא ייראה כמו העשור הקודם. אז בהיבט הזה אפשר להירגע.
לפחות את מפוקחת, יפה. אני מסכים איתך, אוקיי. אני לא בטוח שכל העובדים בחברות שלכם יהיו מבינים את זה.
כן,
אבל את כנראה צודקת.
כן, לאט לאט האמת הזאת מחלחלת. אני רק אגיד באמת רגע כמשקיעת הון סיכון, ואני מדברת פה בשם עצמי, שכמובן שחברות טובות ייבנו בתקופה הזאת, ויהיו אקסיטים טובים, ומגיעים יזמים נהדרים וכו' וכו', אבל את סיפורי 2020-2021 אנחנו כנראה לא נראה שוב בעשור הקרוב, לטוב ולרע. אני חושבת שהסיבה, זאת אומרת, אני משערת שהסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה זעם, שמתועל לשנאת הפריבילגים כביכול, או לשנאת האליטות, או לשנאת האקדמיה, ואפשר להמשיך עם זה הלאה. זה, קודם כל, זה תהליכים שקורים לא רק בישראל. זה קורה המון בגלל רשתות חברתיות, זה קורה המון בגלל מנהיגים שיודעים לתעל את הזעם הזה לשם. ואין ספק שאנחנו גם צריכים להשקיע יותר אנרגיות ולשפר את המוביליות החברתית במדינת ישראל. אני היום בתחושה שקודם כל אין ספק שאנשים נולדים בנקודות פתיחה שונות, אבל הדבר השני הוא שיש הרבה מאוד אנשים פרטיים, עמותות, ארגונים וכו, שמקדישים את חייהם כדי לתת את ההזדמנויות השוות האלה לאנשים מכל חתכי האוכלוסייה, ואני באמת מאמינה שרוב האנשים באמת רוצים, יכולים להגיע להרבה מאוד מקומות בחברה הישראלית.
בואו נדבר רגע על הייטק משתי זוויות. הזווית הראשונה היא, איך את מסבירה את זה שעוד לפני הטייסים, הקבוצה הקולנית ביותר במחאה הייתה הייטקיסטים?
הסבר די פשוט בעיניי, פשוט ויפה, כי אני חושבת שזה מהמם שההייטק מוביל ככה את המחאה הזו, והוא שההייטקיסטים הבינו מהר מאוד שהדבר הזה יחריב את התעשייה פשוט. משתי סיבות מרכזיות, אחת זה פשוט בריחת מוחות, ואדם פישר מבסמר כתב על זה יפה, והשנייה היא שבין 70-80% מהכסף שנכנס להשקעה בחברות ישראליות הוא כסף בינלאומי. כסף בינלאומי לא אוהב להיות מושקע במקומות שאינם דמוקרטיים, והכסף הזה ייעלם מפה מהר מאוד, ובלי שאף אחד יחזיק שלט ויגיד לנו, אני לא השקעתי בכם בגלל שאתם כבר לא דמוקרטיה. הוא פשוט לא ייכנס לכאן. ואחת והמוחות לא פה, ואחת והכסף לא נכנס, אפשר להגיד שלום לתעשייה שמחזיקה את הכלכלה הישראלית.
אני חושב שעדיין תהיה תעשייה, אבל היא תהיה תעשייה יותר קטנה, היא תהיה תעשייה שבה המשקיעים ידרשו, כמו שהם דרשו לפני 30 שנה, ידרשו הנחה, דיסקאונט על מחירים, ולא את הפרמיה שישראל הצליחה לקבל בשנים האחרונות. אני עוקב אחרי ההייטק הישראלי כבר 30 שנה, ואני עדיין זוכר את שנות ה-90, שבהם היה קשה לגייס הון, גם בוול סטריט, גם בהון סיכון. הממשלה הייתה צריכה להיות מעורבת בזה, והעניין של, אני זוכר שהיה שותף מנהל בקרן סקויה, מייק מוריץ, שאמר שהוא לא משקיע בחברות שאי אפשר להגיע אליהן מפאלו אלטו באופניים, ובאמת יותר נוח להשקיע בפאלו אלטו, או להשקיע איפשהו בבוסטון מאשר בישראל, והדבר הזה בעצם בעשר שנים האחרונות קרס. כלומר, אתה כבר לא שומע משקיעים שאומרים, אנחנו לא נשקיע בישראל בגלל שהיא רחוקה, בעצם אנשים מדדו חברות בישראל, כמו שהם מסתכלים על חברות בוואלי או בשוודיה לצורך העניין, ואולי אפילו יותר מאשר באירופה. אז זו השאלה הראשונה על ההייטק. השאלה השנייה על ההייטק, את יודעת, עד לפני כמה חודשים שהיינו עושים כאן באולפן הזה שיחות על הייטק, הייתי שומע שוב ושוב מהייטקיסטים ומאחרים, שההייטקיסטים מגלים עניין אפסי במה שנמצא מחוץ לדלת אמותיהם. הם חיים בבועה, לא אכפת להם מה קורה בישראל, בפוליטיקה. הם אומרים, פוליטיקה לא קשורה אליי. ואני עסוק בשאלה של האם באיזה ולואציה נעשה ראונד C, או מה נוכל בארוחת צהריים, והאם אני שוב אחליף עבודה. ופתאום שינוי דרמטי. הלו, מישהו דפקה להם על הדלת הפוליטיקה ואמרה, שלום, נעים מאוד, דעו לכם, אני מנהלת פה את ההצגה.
קודם כל, אני מסכימה לחלוטין עם הניתוח שלך, והיה לי כמישהי שגם נמצאת 3 שנים בסיפור הזה, ולפני זה הייתה בעולמות חברתיים יותר וציבוריים יותר, הייתה לי הרבה ביקורת על זה. אני זוכרת, עוד עדי אלצ'ולי רצה עם כתבה בארץ, שבה היא ממש נכנסה בביקורת נוקבת באנשי הייטק ובצדק בעיניי. מה שאנחנו רואים פה, הוא סוג של נס, הייתי אומרת. היית שואל אותי לפני זה אם יש סיכוי שההייטק יהיה כל כך מעורב, או שבכלל המחאה הזאת תצמח כמו שהיא צמחה, הייתי אומרת לך שאתה אובר-אופטימי, והנה לא. אני חושבת שבסוף מדובר באנשים שהם אנשים טובים, ערכיים, חכמים, שברגע שמציבים אולם את המציאות, ואני חושבת שגם פה הייתה עבודה מאוד חשובה שראויה לציון, על ידי הרבה מהמנהיגים של ההייטק, על ידי יזמים שנמצאים בפוזיציות מאוד חשובות, על ידי מנהלי קרנות שהבינו מאוד מוקדם את הסכנה, וידעו לאסוף את הקרנות שלהם, את החברות שלהם, ולדבר איתם על זה, ואנשים הבינו והתעוררו.
אם אנחנו חושבים כבר על היום שאחרי, בהנחה ותכף נדבר על זה, בהנחה שאנחנו ננצח את המערכה הזאת, וישראל לא תהפוך דיקטטורה, ונשב על השולחן הווירטואלי, ונבין שאנחנו צריכים גם להסתכל פנימה ולחשוב איך הגענו לנקודה הזאת, איזה שינויים, קו נטוי, ויתורים, חשיבה מחדש, לדעתך, החלקים היותר סביעים, מצליחים ופריבילגיים בחברה הישראלית צריכים לעשות, אם הם לא רוצים שהדבר הזה יחזור אלינו עוד חצי שנה, שנה, שנתיים או חמש שנים במכפלות.
אני חושבת שהדבר הראשון הוא להעמיד אלטרנטיבה ראויה שתתמודד בבחירות הבאות. אין לנו כרגע מנהיגות מספיק חזקה באופוזיציה, וזה משהו שלא רק אני אומרת, זה משהו ששומעים אותו מכולם בגדול. אז צריך למצוא את המנהיגות החדשה הזאת, צריך לפתח אותה.
שבמה היא תהיה שונה מהמנהיגות הנוכחית? חוץ מזה שהיא תהיה יותר מצליחה?
אין לי תשובה מספיק טובה בשבילך.
אבל את חושבת שיש כבר הבנה כזאת, שאנחנו צריכים משהו אחר?
אני חושבת שאנשים עד היום הם אמרו, אני פשוט אלך להייטק ויעשה לביתי, הם מבינים שלעשות לביתך יש לזה מחירים ברמה החברתית, ואני חושבת שכולם יצאו, לא כולם, אבל מי שמעורב היום יצא מצולק מהסיפור הזה, ויבין שהוא לא יכול רק לעשות לביתו. אפילו אם זה ממניע אנוכי.
בגלל שזה ירדוף אחריו, זה יגיע אליו בכל מקום, בדיוק. הוא פשוט לא מבין את זה.
בדיוק.
כי ישראל תהיה מדינה שונה.
כן. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים צריכים להיות הרבה יותר מעורבים בעשייה חברתית, בעשייה פילנטרופית. שאנחנו רואים את זה יפה, דווקא מאנשים דתיים יותר, ולא משנה מה עם דתם הפוליטיים. אני חושבת שאותם חבר'ה מעורבים חברתית בצורה יותר משמעותית מאיתנו. אני חושבת שאנחנו רואים את זה אצל יהודים שחיים מחוץ לישראל, אמריקאים או אירופאים, שתורמים הרבה יותר כסף ממה שישראלים תורמים. אז כל הנושא, אני חושבת שבסוף, אם אתה בן אדם שלא רק עובד בהייטק, אלא עובד בהייטק ובמקביל יושב בוועד מנהל של ארגון, או במקביל תורם לשלוש עמותות כל חודש, זה כבר הופך אותך לבן אדם יותר מעורב ויותר משפיע. ואני חושבת שאנחנו צריכים לעבוד על אותה מוביליות חברתית שדיברנו עליה מקודם, שמייצרת כל כך הרבה זעם ותסכול. אני חושבת שגם על הסיפור הזה אנחנו צריכים לעבוד קשה.
פה זו אולי נקודה שבה לך ולי יש חילוקי דעות. אני מסתכל על עולם הפילנטרופיה הרבה פעמים כבעיה ולא כפתרון. המדינה שבה יש פילנטרופיה פר קפיטה הגבוהה ביותר בעולם, או מהגבוהות ביותר בעולם במדינות המפותחות, היא ארצות הברית, ושם יש גם את הפערים הכי גדולים. ושם אגב באופן מפתיע, רוב האנשים לא מודעים לזה, אבל אנשים שאוהבים נתונים מכירים את זה, יש את המוביליות החברתית הנמוכה ביותר במערב. באופן מצחיק, בשוודיה ובדנמרק, מדינות סוציאל דמוקרטיות, הניעות החברתית, הסיכוי של ילד עני להפוך לילד עשיר, וההפך הוא יותר גבוה מאשר בארצות הברית, ואחרי זה באנגליה. ואני חושב שפילנטרופיה הרבה פעמים זה פלסטר על פצע על המחלה עצמה, ושאת המחלה עצמה צריך לתקן בשינויים בכללי המשחק ובחוקים שבאמת מטפלים ונותנים לאנשים הזדמנויות, וצריך להיות פה מעורבות הרבה יותר משמעותית של כללי המשחק ושל החוקים כדי שזה יקרה. בפילנטרופיה לא משנים באמת את המציאות לאורך זמן, ואולי פילנטרופיה זה הרבה פעמים דרך של השכבות העשירות ביותר למרק את מצפונם. אומרים, אוקיי, נשאיר את מבנה הכוח בחברה כמו שהוא, אבל נקים שלוש עמותות, נתרום איקס מיליונים, ונרגיש שאנחנו עושים את זה. ואגב, בקרב ראשי ההייטק הישראלי, גם בקרב קרנות ההון סיכון, אני מכיר לא מעט אנשים, חלקם אני מכיר טוב מאוד, שמאוד מעורבים ותורמים ויושבים בכל מיני ארגונים ועמותות ומכוני מחקר, ואני אומר להם כבר הרבה שנים שזה לא מספיק, כי צריך שינוי בכללי המשחק. אף פעם לא ניחשתי שזה יתפוצץ לכולנו בפרצוף בדרך הזאת, והשאלה שלי, האם את מרגישה שהטראומה היא מספיק משמעותית, שאם מחר בבוקר יהיה פתרון, לא נחזור תוך כמה חודשים למקום שבו היינו לפני חצי שנה?
אני חושבת שהמציאות לא תיתן לנו. אנחנו לא נקום בוקר אחד, הרפורמה עברה, ויש ממשלה של אנשים ערכיים שמחפשים לעשות לטובת הכלל. הממשלה הזאת פה לארבע שנים הקרובות, גם אם, כנראה, גם אם הרפורמה הזאת תיעצר, אנחנו נמשיך להיאבק ולהיות ברחובות כנראה כל הארבע שנים האלה, כי כל יום יבוא איזה משהו אחר, ירצו לסגור את כאן, או ירצו לעשות משהו אחר, אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד מאוד
אגב,
אקטיביים.
אגב, למה כאן, למה סגירת תאגיד השידור הציבורי היא עבורך דגל אדום כזה משמעותי?
כי היא ממש חלק מהפלייבוק של איך להפוך מדינה דמוקרטית לדיקטטורה. וראיתי איזה פוסט מצחיק מיד אחרי שקארי יצא עם היוזמה הזאת, שאמר, לא כל דבר טוב חייבים להרוס. אני חושבת שאם את התאגיד היו סוגרים לפני עשור, לפני שהוא עבר את הרפורמה המקיפה שהוא עבר, עוד היה לזה איזושהי הצדקה. אבל אני אומרת, צמח פה ערוץ תקשורת כל כך יפה, שעושה דברים כל כך יפים.
הצופה שנותן, בכאן.
כן, שנותן תקווה לכל כך הרבה יוצרים מקומיים, שהוא יחסית א-פוליטי לערוצים האחרים שקיימים פה. אז לבוא ולסגור אותו זה מבחינתי ממש דגל אדום.
מה הרגשת כאשר הם הודיעו לפני שבועיים שהם מגייסים את איילה חסון להגיש 5 פעמים בשבוע תוכנית חדשות מרכזית? שאלה קשה, אני יודע.
כן, תראה, זה מהלך, אני חושבת, מתבקש מהצד שלהם. אני כן אגיד שבמקום מסוים אמרתי...
כטייסת מסוקי קרב, את יכולה להבין את ההיגיון.
כן, בדיוק. אני... הם עשו ניתוח אסטרטגי עמוק של הסיפור והחליטו להביא אותה. אני כן אגיד שאולי במקום מסוים זה משהו שמציל את הערוץ, ואני אסביר. אני חושבת שלמשל בית המשפט, העליון או מערכת המשפט באופן כללי, הייתה שנים רבות מדי סגורה בתוך עצמה באופן יחסי, ולא קיבלה ביקורת ולא השתנתה. לא באופן גורף, היו רפורמות וכו וכו וכו, אבל אני חושבת שאתה מבין את הנקודה. פה בסיפור הזה הם פתוחים, הגיעה כתבת עם אג'נדה מאוד 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 ברורה. ועכשיו אי אפשר להגיד שהערוץ הזה הוא רק שמאלני או רק מקדם אג'נדות מסוימות. ועכשיו בוא נראה איך היא תהיה וכמה רייטינג יהיה לה, וזה הפוך אולי להיות יותר ערוץ של העם. אני מעדיפה את כאן יחד עם איילה חסון מאשר את ערוץ 14.
כן, וחוץ מערוץ 14 יש לנו גם ערוצים 12 ו-13, הזכרת את הרשתות החברתיות, וכבדרך אגב אמרת שאת חושבת שהגענו למצב הזה בעולם ובישראל, לכיתוב הזה, לחוסר היציבות הפוליטית הזאת, כתוצאה מרשתות חברתיות. עד לפני כמה שנים, הרשתות החברתיות, הן חברות הייטק מאוד גדולות, היו נערצות בהייטק ובהון סיכון, בהייטק בגלל שזה היו החברות הכי גדולות והלקוחות הכי חשובים, ובהון סיכון בגלל שאלה החברות שלהם, קרנות ההון סיכון, שאפו וחלמו למכור את הסטארט-אפים שלהם. ואנחנו רוצים שיהיו 2, 3, 4 מונופולים, כדי שהם יתחרו ביניהם על, ויעלו את המחיר של הסטארט-אפ שנמכור, ונעשה אקזיט של פי 50 או פי 100. אז היית מאוד ביקורתית כלפי רשתות חברתיות, וכשאת מסתכלת על, על השנים האחרונות, יש איזה רגע שבו הבנת שרשתות חברתיות הן לא הפתרון, אלא הן הבעיה?
אני חייבת להגיד שאני ברמה אישית אף פעם לא הייתי פריקית של רשתות חברתיות, המון שנים לא היה לי פייסבוק, גם היום אני רק בפייסבוק, אין לי אינסטגרם ואין לי טיק טוק, וגם בטוויטר אני כמעט ולא פעילה.
פייסבוק זה מספיק גרוע.
נכון, אבל אני שמחה להגיד שאין לי את זה על הטלפון לפחות.
וואו, אוקיי, כן, אני... יפה, זה נשמעת.
מאוד, אני מתייחס לרשתות חברתיות כמו ג'אנק פוד בגדול, ממש צריך להגביל את הסיפור הזה, וצריך לצרוך את זה במידה. ואגב, אני גם לא ישנה עם טלפון בחדר שינה. אז לפני שאני הולכת לשאול, וכשאני קמה, אין, לא וואטסאפים ולא פייסבוקים וכו', ואני ממש, זה טיפ ככה, שאני ממליצה לכל אחד לממש. אני חושבת שמיכה גודמן מדבר על זה מאוד 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 יפה, על במהפכת הקשב ובכלל על ההשפעה של רשתות חברתיות, ואני חושבת ששם כשהתחלתי להזין לו יותר, הבנתי יותר ויותר את הנזק שהרשתות החברתיות עושות, אבל אני חושבת שכבר בהתחלה כששמעתי על קיומה של פייסבוק, משהו שם לא... זאת אומרת, היה לי ברור שיש בזה גם הרבה רעל והרבה דברים רעים, זה לא שמההתחלה זה היה נראה לי... הדבר הכי טוב עלי אדמות. אפילו של המשקיעים זה עשה הרבה מאוד כסף.
כן, אז פייסבוק יש בה הרבה רעל, אבל היא גם חלק מאוד משמעותי. זה לא רק פייסבוק, זה אקוסיסטם שלם, וככה גם בתוך גוגל יש את יוטיוב, בתוך פייסבוק יש את וואטסאפ, יש פה שורה של חברות, בכלל, ויש את ענף הגיימינג שהוא אדיר, שהוא לא שונה מהותית מזה, שגם הוא מבוסס על התמכרויות. ויתרה מזאת, חלק הולך וגדל מההייטק בעשור האחרון, מכיל המון מסוג הרעל הזה, אוקיי? זה לא רק פייסבוק וגוגל. והשאלה שלי היא, עכשיו שאת כמנהלת השקעות בחברת הייטק, האם את חושבת שהפוליטיקה והמחשבות של מה קורה שם בקצה, החברה הזאת מוכרת את השירותים האלה והאלה לחברת הייטק אחרת, ובקצה מה המוצר, והאם את חושבת שבעתיד או בהווה, את וחברים אחרים שלך בהייטק תשאלו את עצמכם, עוד שאלה שאתם הולכים להשקיע באיזה חברה, גם על ההשלכות שאולי יש לדבר הזה השלכות חברתיות ופוליטיות?
התשובה הקצרה היא כן. אני גם אגיד שאני היום בווינטג' שהיא קרן ג'נרליסטית ומשקיעה בכל הסקטורים שלא עושים רע, אנחנו לא נשקיע לא באימורים ולא בנשק ולא באופנסיב סייבר, אבל אנחנו כן נשקיע בחברות גיימינג וכן נשקיע ברשתות חברתיות. אני אישית מובילה את תחומי האקלים והבריאות, זה מה שמעיר אותי בבוקר, יותר מהאם חברת גיימינג תעשה יותר כסף. זה אני כשירה ברמה האישית. אני חושבת שהטרנד הגדול יותר שאנחנו רואים, זה שיותר ויותר אנשים צעירים היום אומרים, אני רוצה לפתור בעיות אמיתיות בעולם. זה כמובן חייב לבוא יחד עם הזדמנות עסקית, כי אין מה לפתוח סטארט-אפ בתחום שכל היום יהיה מלחמה בתחנות רוח, אבל אנחנו רואים היום שהמון המון המון יזמים הולכים לתחום האקלים, בכמויות אדירות. אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שמזהים הזדמנות עסקית נורא גדולה, אבל גם אומרים, אני רוצה לקום בבוקר כדי לפתור בעיה אמיתית. ובסוף אני חושבת כמובן שמשבר האקלים לא ייפטר רק מחדשנות טכנולוגית, ונדרשים פה הרבה מאוד דברים כדי שהמשבר הזה ייפטר, ביניהם גם שינוי התנהגות ורגולציה וחקיקה.
במידה רבה משבר האקלים הוא קצת דומה להפיכה המשטרית, שכדי לפתור באמת את הדבר הזה, לא מספיק שנבוא עם כל מיני חידושים ופשרות, אלא אנחנו נצטרך לעשות ויתורים מאוד משמעותיים ושינויים מאוד מהותיים בדרך שבה אנחנו מארגנים את החברה ואת הכלכלה.
חד משמעית.
כן, אז בואו שנייה נדבר באמת על משבר האקלים. את יודעת, עד לפני חצי שנה הייתי משוכנע שהדבר היחיד שיעסיק אותי בעשור הקרוב זה רק שינוי האקלים. כי זה הבעיה הגדולה ביותר, ואם תוך שבע שנים לא נתחיל בישראל ובכל העולם לעמוד ביעדים של האום, של ה-IPCC, אז הלך עלינו, אוקיי? זה גם מה שרוב המדענים אומרים. ואז הגיעה פתאום ההפיכה המשטרית, ואת יודעת, אני חבר בכל מיני קבוצות שמתעסקות באקלים, ובשבוע, שבועיים הראשונים דיברו בקבוצות גם על אקלים וגם על פוליטיקה, ואז בערך אי שם, באמצע ינואר, כל האקלימיסטים והסביבתיים אמרו, עד כאן זהו, אנחנו עכשיו לא מדברים על אקלים עד להודעה חדשה, אנחנו מדברים אך ורק על פוליטיקה ומשטר. עד כמה דרך אגב את מוטרדת ממה שמדעני האקלים אומרים לנו?
אז קודם כל אני בחוויה מאוד דומה לשלך. אני למדתי את התואר השני שלי באוקספורד באנגליה באיכות סביבה ב-2014. הרבה לפני שזה היה סקסי ולפני שבכלל אנשים בארץ ידעו מה זה פחמן דו-חמצני רובן. זה האתגר הכי גדול שנולדתי להיות חלק מהפתרון שלו. והוא אתגר שמעסיק אותי המון. עכשיו ספציפית הרפורמה תופסת יותר נפח CPU ממה שאתגר האקלים תופס בהחלט. זה גם כמובן קשור אחד בשני, כי אנחנו יודעים שאם הרפורמה תעבור, אז היכולת בעצם לפעול בצורה שמייצרת נזקים סביבתיים במדינת ישראל, יהיה הרבה יותר קל לייצר את הנזקים האלה, ולא יהיה מי שישמור על זה שהנזקים האלה לא יתבצעו וכו וכו. כשאני רוצה להרגיע את עצמי מהרפורמה, אני אומרת לעצמי תמיד, יש את משבר האקלים, הוא יותר גדול מבעיית ההפיכה המשטרית, אז גם אם היא תעבור, יהיה לנו משהו אחר להתעסק איתו, אבל זה חצי בהלצה.
מה שמפחיד נורא מההפיכה המשטרית, ומההתפוררות פה של החברה ושל הפוליטיקה, היא שאתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר, איזה סיכוי יש לנו להתמודד עם אתגרי האקלים? כי אתגרי האקלים ידרשו ויתורים מאוד משמעותיים, שינויים מאוד משמעותיים. הם ידרשו מאלה, בדבר הזה, גם ברמה העולמית וגם ברמה הישראלית, יש מפסידים גדולים יותר ומפסידים גדולים פחות, וצריך לעשות חוזה חברתי חדש כדי להתמודד. אם מחר בבוקר נחליט שצריך להטיל מס פחמן מאוד משמעותי, כי זה הדרך היחידה להוריד את פליטות גזי חממה ב-50% תוך 7 שנים, אז מיד אומרים, אוקיי, צריך לחלק מחדש את העוגה, ובשביל זה צריך חוזה חברתי חדש. אז אתה מסתכל על מה שאנחנו רואים פה בחודשיים האחרונים, ואתה אומר לעצמך, איך להזזל אנחנו נגיע לחוזה חברתי חדש, כאשר נקודת ההתחלה שלנו היא של קבוצות פה, יש ערכים כל כך שונים, חשדנות כל כך גדולה כלפי קבוצות אחרות.
אז קודם כל אני חושבת שגם עוד דרגת סיבוכיות היא כמובן שהמשבר הוא גלובלי, ושלא מספיק שכל מדינה תפעל בצורה שלא מתואמת עם מדינות אחרות. וזה גם נכון להגיד שישראל חייבת למלא את חלקה בהתחייבויות שלה להפחתת פלטות, אבל זה גם נכון שישראל היא, אין לה השפעה מאוד גדולה על כמות הפלטות העולמית, וארצות הברית, אירופה, סין, יש להם השפעה יותר ניכרת. אז בסוף מה שארצות הברית וסין ואירופה יעשו, יהיה לו השפעה יותר גדולה על המשבר מלנו. אני הרבה פעמים עסוקה בשאלה הזאת, מה יגרום לסין פתאום לצמצם פלטות, או גם מה יגרום לישראל לעבור, להפסיק לחלוטין שימוש בפחם ולעבור לאנרגיה מתחדשת או לשנות רגולציות וכו'. דעתי הפרקטית והלא מאוד אופטימית, אבל מצד שני שכן מאמינה שהאנושות תתגבר על הסיפור הזה, היא שאנחנו פשוט נחטוף. היו פה כמה אסונות מאוד מאוד גדולים, יהיו פה חברות ביטוח שיקרסו מאסונות אקלימיים, יהיו פה אנשים שיהרגו, ואחרי שהדבר הזה יקרה ונשלם מחירים מאוד מאוד כבדים, אז אנחנו נבין שאנחנו צריכים להתנהל אחרת. אנחנו נעשה שימוש בכמה שיותר טכנולוגיות שנוכל, כי תמיד הכי קל ללכת לפתרונות הטכנולוגיים, ואחת ונראה שזה לא מספיק, אז אנחנו גם נגיד לאנשים שהם יצטרכו להתנהל אחרת.
יכול להיות שהמשבר הפוליטי, המשבר החוקתי, ואולי גם המשבר החברתי שאנחנו דוהרים אליו, כרגע יהיה רק תרגיל ביבש לקראת סוג המשברים הפוליטיים שיקרו בכל העולם, אם אנחנו נמשיך לדהור בכיוון של להתעלם ממשבר האקלים ולא לעמוד ביעדים של פריז וגלזגו. את אגב אופטימית שאת חושבת שהאסונות האלה יקרו ברגע, האסונות הגדולים יקרו בנקודה שבה עוד אפשר לתקן. נכון. יכול להיות שברגע שמתחילים האסונות הגדולים, כבר עברנו את הנקודה שזה מתחיל, כמו שהמדענים אומרים, שזה מתחיל להתבדר, ואז הרבה יותר קשה לעמוד באותם מגבלות פלנטריות, כמו שקוראים לזה, שזה לא רק אקלים, אלא זה עוד שורה ארוכה של דברים. בוא נדבר רגע פרקטית על ההפיכה, ובזה נסיים. שואלים אותי כל 10 דקות בערך, אנשים מכל הכיוונים, גיא, מה יהיה? ואני כבר שבועיים אומר לאנשים שאני מאוד אופטימי, משתי סיבות. סיבה אחת היא שאני רואה התגייסות ומעורבות של ציבורית שלא ראיתי מעולם. אני מתעסק בדברים האלה למעלה מ-30 שנה, וזה מדהים ומרגש. ואני חושב שהרוטמנים והיריב לוינים לא יודעים מאיפה זה בא להם. הם רואים שהשמאל לא עושה כלום כבר 30 שנה, השמאל עסוק רק בענייניו, והעניין הזה שמאות אלפי איש נחושים יוצאים לרחובות, לפי דעתי הם די בשוק. אני שומע שהחבורה הליברטריאנית, ימנית, לאומנית, בפורום כהלת, שתכננה את כל ההפיכה הזאת, בהלם מוחלט מזה שהכסף, שההון פנה נגדה, הם חשבו שההון יהיה שותף שלהם ברעיונות הליברטריאנים של להפריט הכל ולהוריד מיסים, וכן הלאה, ואני רואה שהכוחות האלה עכשיו מתחילים להבין שהם מפסידים. ובנוסף לכל, כמו שאת אמרת, אני חושב שיש פה רגע די מדהים שאנשים מתחילים להיות מעורבים בפוליטיקה, מה שהם לא עשו, ומזה אולי יצמח משהו טוב. אז מה כן מטריד אותי, ולכן אני רוצה לשמוע אותך. אני בנקודת זמן זאת, הדבר שאני הכי חושש ממנו, זה שהמחאה נגד הרפורמה, או אנשים שינסו לייצג אותה, להלן הגנץ, הרצוג, אולי לפיד, יגיעו לפשרות, ואני חושב שפשרות זה הדבר הכי גרוע שיכול לצאת מפה, כי פשרה זה בעצם להכניס אותנו לשיטת הסלמי, ובעצם פשרה זה בעצם להתחיל לבשל את הצפרדיה על חום יותר נמוך, באופן שנתעורר עוד 2, 3, 4, ואנחנו נהיה בדמוקרטיה ריקה. ולכן אני חושב, אנחנו אסור בשום פנים ואופן להתפשר, וצריך לעשות את כל מה שצריך כדי להגיע להכרעה יותר ברורה כאן. מה את חושבת?
אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לדרוש כרגע זה עצירה של החקיקה. שזה בקשה פשוטה וברורה, ולעשות רפורמה כל כך משמעותית בדהירה, זה פשוט מעשה חסר אחריות, לא משנה מה. עכשיו, מערכת המשפט בעוד איקס זמן מהיום, תהיה שונה ממה שהיא היום. הרכבת הזאת מבחינתי יצאה מהתחנה, ויקרו שינויים במערכת המשפט. אפשר לעשות גם שינויים שישפרו אותה, כמו בכל מערכת במדינת ישראל. ולכן אני מניחה שדברים יראו אחרת. העניין שאני אומרת, רוצים לשנות אותה, קודם כל עוצרים את החקיקה, ועכשיו עושים תהליך עומק ומחק. שבמסגרתו מנסים להגן את מגילת העצמאות, במסגרתו מנסים לייצר חוקה, ואם לא חוקה, אז מספר חוקי יסוד. במסגרתו רוצים לשנות את הרכב ועדת מינוי שופטים, עושים את זה בצורה שהיא לא מייצרת רוב לקואליציה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שינויים שבסוף גורמי מקצוע צריכים לעבוד עליהם, אבל הם צריכים להתבצע בדרך מאוד 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 אחראית, ולא בלחץ של זמן.
תגידי, יש כבר טייסים, וזאת תהיה שאלה האחרונה, יש כבר טייסים, את מן הסתם חברה בהרבה מאוד קבוצות וואטסאפ, שקצת נלחצו מהתגובות של פוליטיקאים ושל אחרים, שאמרו, תגידו, חבר'ה, אתם השתגעתם, איך אתם מערבים, איך הכנסתם צבא לתוך פוליטיקה, יש אנשים שזה, או שהאנשים שאת מדברת איתם הם נחושים היום יותר ממה שהם היו נחושים לפני חודש או חודשיים?
רואים אצל הטייסים, וגם אני נמצאת בקבוצות שיש בהם לא רק טייסים, אז אני אדבר רגע על כל אוכלוסיית המילואים, כי אני חושבת שרואים את זה באופן חותך, לפחות בקבוצות שאני נמצאת בהם, כמובן שיש קבוצות גם של מילואימניקים שהם בעד הרפורמה, אבל בקבוצות שמתנגדות לרפורמה, רואים את כל הקשת. מאנשים שאומרים, לא מתעסקים עם צבא, עושים מילואים לא משנה מה, ועד אנשים שכבר הפסיקו לעשות צבא. אני חושבת שבעיקר מה שאני רואה, ואני מרגישה את זה גם על עצמי וגם על אנשים מסביב, זה שלכל אחד מאיתנו יש קו אדום שעובר במקום שונה, וכל אחד מאיתנו נמצא במסע אישי עם עצמו, להבין איפה הקו האדום הזה עובר אצלו, ומה הוא עושה כדי לדעת שהוא עשה את המקסימום, כדי שלא להגיע לקו האדום הזה.
שירה אטינג, תודה רבה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה, היה מעניין מאוד וכיף.
ואנחנו מאחלים לך שלא תצטרכי לוותר על ההובי שלך שאת הכי אוהבת לעשות אותו, וזה פעם בשבוע לטוס.
תודה רבה, מצטרפת לאיחול.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי, לשירה אטינג שהגיע לאולפן מסדר היום הצפוף מאוד שלה בין מחאות לבין הון סיכון לבין מילואים. ואנחנו נתראה כרגיל בשבוע הבא.